טוב, אי אפשר באמת לדבר על השיעור הקודם, קודם, קודם, כאילו. מי היה פה שבוע שעבר? איזה יופי. אז בעצם, כמעט כל מי שפה לא היה שבוע שעבר, כי כמעט אף אחד לא היה בשבוע שעבר. שזה מכל מיני נסיבות של כל מיני אנשים שמתחתנים ומתארסים בלי בושה. אז אנחנו עברנו, דיברנו על נושא אחר לגמרי, שבטח נשארנו פה את כולם. ארכיאולוגיה, כרונולוגיה, ועוד דברים שנגמרים ארכיאולוגיה. ובסוף הגענו למגדל בבל, נכון, אבל זה מפה...
פילולוגיה?
לא. לא דיברנו, לפחות על המילה לא דיברנו. אבל יש מספיק לוגיה שלא דיברנו, אבל כל מיני דברים אחרים. אז בעצם צריך לחזור לשיעור שלפני זה. בשיעור שלפני זה התחלנו את פרק ב', כן, מי שזוכר, בחצי הראשון של השיעור, דיברנו על פסוק א', שזה לא א', זה הפסוק הראשון בעצם, של היחידה שלנו, ואחרי זה התחלנו להתחיל להיכנס לסיפור, לראות מה כתוב בו בכלל. אז איפה עצרנו, מישהו זוכר?
עם הנערות.
התלבט.
עם הנערות. נכון. דיברנו על הגיאוגרפיה של הנערות. זה דבר שחשוב לדבר עליו. ודיברנו על השאלה, האם הנערות האלה משהו ממשי, והאם גן עדן עצמו זה משהו ממשי בגיאוגרפיה של הארץ, או שצריך לחפש את זה איפשהו בעולמות עליונים. ומה הייתה המסקנה שלנו?
יחסית, אמרנו שזה ממשי בעיקר בגלל הפרט והחידקל. כאילו, מכירים אותם יותר מדי.
אז פרט וחידקל אנחנו מכירים, וגם את כוש שאנחנו מכירים, זה מקומות שאנחנו יכולים להצביע עליהם, כן? וארץ החבילה, גם כן אנחנו מכירים, זה לא רק פרט וחידקל. פרט וחידקל אנחנו ממש יכולים לדעת איפה זה. הכוש וחבילה זה קצת יותר בעיה, בגלל שיש יותר מאחד כזה, ואין לנו כל כך מושג איפה זה. אבל דיברנו על זה שאם באמת הפרט והחידקל הם השניים האלה, וזה סביר, כי חידקל אנחנו יודעים שהוא הולך קדמת השור, אז זה מאוד מתאים לחידקל שאנחנו מכירים. אם זה באמת ככה, אז אנחנו מדברים על אזור, מאיפה מתחיל הפרט והחידקל? אזור הרי הררת או משהו כזה. ושם אנחנו לא מכירים נהר שמהם הוא יוצא, שהם יוצאים ממנו. אנחנו לא מכירים נהר אחד שמשם נפרדים הפרט והחידקל. אז כנראה שמשהו ודאי השתנה. כן, זה בלי ספק.
אנחנו מכירים איזה מקום שהוא מקורות הפרט או מקורות החידקל, כי זה פשוט המון נערות שמתאחדים, זה לא...
זה לא נערות שמתאחדים, זה כל מיני... הוא אוסף את האגן, יש לו אגן ניקוז, שהוא אוסף בסופו של דבר לנער אחד. כן, זה מתחיל, הוא אוסף את כל המעיינות באזור של ההרים שם, זה בערך. אז קשה לדעת בדיוק מה... כאילו, איזה מקור אחד הם יוצאים. אבל אם כן, זה היה נהר פעם שיצא מזה, אני לא יודע מה, ודברים השתנו גיאוגרפית, אבל זה כבר לא נושא של לימוד תנ"ך, זה כבר נכנס לענייני גיאולוגיה. לא, זה דווקא לא הגיע לשם. חבל, זה היה יכול להרוס, כאילו אם זה היה מגיע שם זה היה פותר לנו בעיות. כי אז היינו אומרים שזה למשל מבול. היינו יכולים אולי לעלות סברה מוזרה כזאת. זאת
אומרת שים תטיס זה המבול?
כן, אולי. אבל אנחנו חושב, כשנגיע למבול אני מניח שיהיה עוד ים תטיס ו... אנחנו נצח שוב ונציל את עצמנו שוב וזהו. טוב, אז דיברנו על גן עדן, אבל לא דיברנו על מה שבעצם מתואר עליו. מה אפשר לומר עד עכשיו? כן, אנחנו בפסוק תתואב, עוד לפני זה, כלומר, עד פסוק תתואב הגענו, יש לנו תיאור של גן עדן. מה אפשר לומר על גן עדן כבר?
יש פה נהר ויש פה עצים.
כן, אז קודם כל אנחנו יודעים שמאיפה הנהר יוצא?
נהר.
מעדן. כלומר, לא מהגן שבעדן, מעדן להשקוט את הגן. אז משם הוא נפרד ויוצא לארבעה ראשים, ואנחנו לא מדברים בכלל על מה שיש בגן. אנחנו מדברים על מה שיש בסוף הראשים האלה. כלומר, ארץ החבילה, ששם הפישון עובר, יש שם זהב טוב. ובדולח ואבן שום. לא בגן, לא בעדן, אלא בארץ החבילה, ששם הזהב, זהב הארץ היא טוב. כנ"ל גם לגבי... גיחון, סובב את כל ארץ כוש, זה לא כתוב על שום דבר, אבל טוב, באמת על הפישון כתוב את זה. הזהב והבדולח ואבן השום לכאורה לא קשורים פה בכלל לגן עדן עצמו. אלא אם כן, מה נגיד? שלמה כתוב לנו את הדבר הזה כאן?
אחד משתי אפשרויות. או שארץ החבילה היא בכל זאת חלק באיזושהי צורה מגן עדן, זאת אומרת זה החלק של גן עדן שבו יש זהב, או מה שיותר סביר ששם יש זהב, אבל כלומר להנגיד לגן עדן שבגן עדן המוקד הוא משהו אחר. כלומר יש דברים טובים,
אז יש יותר משתי אפשרות. אם ככה אפשרות יותר טובה, הרי אנחנו פה לא מתארים את הארץ החבילה, לא אכפת לנו מארץ החבילה, אכפת לנו מהגן, נכון? אז כשמספרים לנו שמהגן הזה יוצא נהר שנפרד ומגיע למקומות ושם יש זהב ובדולח ואבן השום, אז מה זה אומר לגבי הגן?
שבגן אין את הדברים.
זה אם היינו מנתחים את זה אנליטית, אבל תחשבו מה זה נותן לגבי התחושה של הגן.
הגן הוא שליט על מקומות
כן,
יותר...
כן, הגן הוא שורש כל השפע וכל הזה. הנערות יוצאים מהגן, ולאן שהם מגיעים יש שפע. כלומר, הפישון יוצא מהגן, ואיפה שהוא מגיע יש זהב טוב, ובדולח, ואבן השוהם. וגם בזה, גם בגן עצמו יש מן הסתם דברים טובים. כן? אנחנו עוד נגיע לראות בדיוק מה. כן, זה גם, כשנגיע לשם, אנחנו גם נוכיח למה מה שאמרת, וזה לא נכון, שאין בגן. אבל... זה מתאר שאפילו מה ששופע מהגן, גם שם הדברים טובים. ואנחנו יכולים לראות כבר בפסוק ט' שגם בגן יש לנו דברים לא רעים בכלל. אמנם לא מתכות, אבל עצים. כן, כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל. כן, וגם עץ החיים ועץ הדעת, שלא ברור מה זה. עץ נחמד למראה, זה אומר שגם חשוב לנו שזה יראה טוב, נכון? נחמד מה זה אומר? לא יודע אם זה נחמד כמו בימינו, אבל זה שורש חמד.
שרוצים.
כן, שחומדים אותו, שרוצים את היופי שבו, כן, למראה. אתה חומד לראות אותו כל הזמן. וזה חשוב מאוד לחמוד לראות אותו, כי עוד מעט יעיפו את אדם ואשתו מגן עדן, ולא יוכלו לראות אותו. והם חומדים לראות את הגן, והם כנראה יחזרו, כאילו כל הזמן ישאפו לחזור אל הגן הזה.
אבל שם זה נחמד, כאילו שם הוא נחמד להשכיל.
מה זה שם? אני מדבר שיורי שמגרשים אותם מגן עדן, מגרשים אותם מקום שבו יש עצים נחמדים למראה. כן, היא רואה משהו אחר, נכון, אז אנחנו נגיע לזה. טוב, בסדר. אז רק אספנו ככה כמה נקודות לגבי גן עדן, עוד נחזור אליהם. אולי בעצם לא, אולי נסגור את זה עכשיו בעצם. לא, לא. בואו רק נתקדם עוד קצת, נגמור את פרק ב' ואז אולי נוכל לעשות את זה. אז אחרי התיאור של גן עדן ושל הנערות, אנחנו מגיעים אל יצירת האישה, לכאורה. כן, יש לנו את הציווי, דיברנו עליו כבר, נכון? של לא לאכול.
לא, לא דיברנו.
לא דיברנו? אז עדיין אין לנו יצירת האישה, תשכחו מזה. אין אישה בעולם כלל. ויקח השם אלוקים את האדם ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. כן, לעבוד ולשמור את מי?
את האישה.
את האדמה.
אותה. את האדמה. איזה אדמה?
של הגן.
אבל לא כתוב אדמה, כן? כלומר, אין לנו את הפועל, את הנפעל של השורשי, של לעובדה ולשומרה.
זאת הנקבה היחידה שהייתה לנו מתחילת הפרק.
מה?
זאת הנקבה היחידה שהייתה מתחילת הפרק.
אוקיי, אני לא רוצה להתחיל לבדוק את זה, כי יכול להיות שזה לא נכון.
ארץ.
כן, ארץ, נשמת חיים, נפש חיה. יש כל מיני כאלה.
הנושא של המשפט זה הגן.
אז הגן זה יכול להיות גם נקבה בעצם?
בדיוק, ככה זה נשמע...
זה מעניין, לא יודע מה... גן נעול, אחותי קלה. קל נעול, מה אין לך זאת? אולי, לא יודע. אולי יש פה איזה רמז לאישה, אני לא יודע. אבל מה שמעניין אותנו יותר, פסוק ט"ז. ויצב השם אלוקים על האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל. זה ציווי?
לא, זה היתר.
או שכן או שלא, לא יודע. ומעץ הדעת, טוב הרע, לא תאכל ממנו, כי ביום אכולך ממנו, מות תמות. טוב, אז הציווי מוכר, אסור לאכול מעץ הדעת, טוב הרע, כי ביום אכולך ממנו, מות תמות. זה השאלות גם מוכרות, שאלות פילוסופיות ידועות, רק שנייה, אבל הוא לא מת ביום שהוא אכל ממנו. ואז יש כמה אפשרויות, או שיום זה לא יום, או שלמות זה לא למות, ותשובות ידועות, לא נדון בהם ברגע זה. עכשיו אפשר להגיע לאישה.
מה זה לאכול? זה לא לאכול.
לאכול? אני לא רוצה לחשוב מה עוד יכול להיות שם, אבל בכל אופן, לאכול זה כנראה לאכול, כי אנחנו רואים שבסוף הוא אוכל. כן, אני לא יודע, נראה. אז סוף סוף הגענו למה שבאמת רציתי. ואומר השם אלוקים, לא טוב להיות האדם לבדו, שלא עזר כנגדו. השם רואה שלאדם לא טוב לבד. כן, צריך לשים לב, אולי, לפי הטעמים יכול להיות שמה שאמרנו עד עכשיו לא נכון. כלומר, עד עכשיו אני מתכוון בכל האלפיים שנה האחרונות. בדרך כלל מבינים את זה, לא טוב להיות האדם לבדו, לא טוב שהאדם יהיה לבד. כן, לפי הטעמים יכול להיות שזה קצת אחרת. כן, לא טוב להיות האדם לבדו. כן, לא. כלומר, רק לבדו זה לא. כן, זה משהו כזה. אולי. אבל מה ש...
כלומר, ויאר אלוהים כי טוב על כל הבריאה, ואז פתאום ויאר את האדם כי לא טוב.
כן, לא טוב להיות האדם לבדו.
זה הדבר היחיד בבריאה שהתפקשש.
יכול להיות שיש פה איזה מדרש של הטעמים, אני לא יודע, אבל מה שמעניין אותי יותר זה מה שהטעמים עשו לחצי השני של הפסוק. מה החצי השני של הפסוק אומר? עשה לו עזר כנגדו. מה זה עזר כנגדו? כן, שאלה ידועה, כבר נשתברו על זה קולמוסים של הרבה אנשים שחיפשו וורטים לאירוסין ונישואין. מה זה עזר כנגדו? מה הכוונה?
נכתוב ככה דמורות לאפשרויות שאני אתן לכם קצת להתנדה.
אני אעשה לו מישהו שיעזור לו ולא יהיה הוא.
אתה אומר מה?
מישהו שיעזור לו.
אה,
ולא יהיה הוא, כלומר עזר כנגדו, מולו.
כלומר שהוא לא הוא?
כן.
ואיזה עזר יכול להיות שזה כן הוא?
עוד הוא.
מה זה בא להוציא?
עוד הוא. כלומר שיהיו שנייה שם, אדם, מה הבעיה לזה?
לא, כאילו עזר כנגדו.
עזר כנגדו זה מצד אחד שהוא כנגדו, שהוא די כמוהו, כאילו הוא לא חיה שהיא שונה ממנו לגמרי. אבל הוא אומר, מצד שני הוא לא הוא, כאילו.
אז כנגדו יכול להיות, מה אמרת? שזה כאילו
שווה
לו משהו כזה, ודאי שאנחנו בעיקר נסביר את הקטע הזה, נכון? אנחנו לא נתפס לעזר, בסדר, עזר זה מישהו שעוזר. אז שווה לו בדרדתו, לא יודע.
או הפוך, שהוא משלים אותו.
לא חיה.
אל תכתוב את זה.
כנגדו. מה עוד יכול להיות, אמרתם?
שהוא משלים אותו.
משלים אותו?
לא ההפך מן הצופר.
ההפך, כלומר כנגדו, מולו.
כן.
מה, הפוך לו.
לא בדרגתו, כן חיה.
כן. עוד משהו?
מולו, מחוץ עלו, כאילו. כנגדו.
עזר כנגדו זה עזר שמולו.
כן.
מולו במובן הטכני, כאילו הגיאוגרפי.
כן.
כן, כאילו אם עד עכשיו נתייחס למדרש...
עזר שהוא לא הקדוש ברוך הוא לדוגמה.
אחור אל אחור.
אז עכשיו זה יהיה מולו.
זה כנגדו, זה פנים לפנים.
ואם נתייחס לפשט?
עזר שהוא לא הקדוש ברוך הוא נגיד.
שהוא לא היה, שהוא לא הקדוש ברוך
הוא. שלא כנגדו.
זה כבר הראשון.
אז שוב נסתכל שנייה על הטעמים. אני לא אומר שזה הפשט, אבל לפחות הטעמים מחלקים את זה קצת אחרת. אעשה לו עזר כנגדו. נכון? הטעמים מחלקים את זה ככה. אעשה לו עזר כנגדו. כנגדו מתייחס למה?
זה... לעשה.
כנגד לא טוב והיות האדם לבדו.
לא.
לא, כנגד... אעשה לו את זה מולו, זה הכוונה. כלומר, אני אעשה את זה.
אני אעשה כנגדו עזר. כלומר, אני אעשה לו עזר כנגדו. ומתייחס לעשייה. כלומר, אני אעשה את זה מולו. ואכן... מה מיד השם עושה? ויצר השם אלוקים מן האדמה, כל חיית השדה ואת כל עוף השמיים, והביא אל האדם לראות מה יקרה לו. הוא מביא את זה לפני האדם ולראות מה יקרה לו, עוד נדון למה זה, אבל הוא מביא את זה לפני האדם כנגדו. כן? זה... מה זה אומר בעצם? מה המשמעות של כנגדו? למה זה כל כך חשוב?
כאילו כוח מאזן. כאילו, כבר לבדו הוא לא היה טוב, למה? כי הוא היה כזה מין פר בריאה, והוא היחידני כזה, וכוח מוטה, ועכשיו נברא לו כנגדו, שיעזן אותו כזה.
כשהוא לא יהיה לבד, כאילו, כי אם הוא יהיה לבד, אז הוא יהיה כמו אל כזה, שאי אפשר להתמודד.
זה רשי אומר. או על משקל משהו אחר שרשי אומר, שבא על כל אחת ואחת מהחיות, ולא נתקררה דעתו, אז אפשר להגיד שבעצם הקדוש ברוך הוא רצה שאדם, כלומר, לא חייבים להגיד שהוא בא עליהן, אבל העביר כנגדו כל אחת מהחיות כדי שיראה שזה לא הולך. כלומר,
אתה כבר דן בוא נגיד ככה, אתה כבר יודע שיש אישה, שזה חידוש עצום, אנחנו לא הכרנו בכלל דבר כזה. אנחנו יודעים שהוא מבקש לעשות עזר כנגדו, ואז הוא עושה את החיות.
פרק א' כבר למדנו
שיש אישה ככה. מה? פרק א' לא קיים, נכון? אנחנו בפרק ב'. פרק ב' מתחיל מההתחלה, אלה תולדות, זה פתיחה לספר, אם שכחנו. כן? אז אנחנו בפרק א' לא מכירים בכלל. למעשה הוא בכלל תוספת מאוחרת. אז פרק ב', אז בפרק ב' אנחנו יודעים שיש פה בן אדם, ופתאום, או יותר נכון, אדם, והוא מקבל עזר כנגדו, מביאים לו את החיות. אז החיות זה בעצם אלה שאמורים לעזור לו, שזה מעניין. אלא מה, באמת, ויצר השם אלוקים מן האדמה, כל חיית השדה ואת כל עוף השמיים, שזה מאוד מעניין.
כן,
מה זה אומר,
הפסוק הזה? מן האדמה.
לכאורה, בדיוק את מה שפסוק ז' אומר. כן, ויצר השם אלוקים את האדם, עפר מן האדמה.
ממש אותו דבר.
ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה. איפה חפש חיה? ויהי אדם. זה נפש חיה. ואז הפסוק שלנו. ויצר השם אלוקים מן האדמה. כל חיית השדה וכל עוף השמיים. ויבא אל האדם לראות מה יקרה לו. כל אשר יקרה לו האדם. נפש חיה.
יש כאלה שהאדם לא
קרא להם נפש חיה. הקדוש ברוך הוא יוצר מציאות או חלות, והאדם יוצר שם.
או שבעצם חלות שם זה צירוף של הקדוש ברוך הוא והאדם.
חלות.
מעניין.
יש כאלה שהאדם לא קרא להם נפש חיה, או שהפיסוק פה לא נכון?
זאת השאלה, מה הכוונה של הפסוק. אבל בכל מקרה אנחנו רואים הקבלה די ברורה, נכון? נפש חיה, מן האדמה, ביצר שם אלוקים. אוקיי. אז יש פה מעין הקבלה מסוימת שרומזת לכך שהם מאוד דומים לו. אם אנחנו מחפשים מישהו ששווה לו בדרגתו, אז יש פה דמיון מסוים.
אתה יכול למחוק את הלא חיה?
לא.
מה אתה...
את האפשרות? כן, שוביניסט נגד חיות. אמר שוביניסט על החיות זה בעצם להיות
שוביניסט.
בכל אופן.
שוביניסט נגד
נשים. כן. אז הוא יוצא פה חיות, את כל חיית השדה ואת כל עוף השמיים, ויבוא לאדם לראות מה יקרה לו. אז רק שנייה, לפני שנייה הוא ברא אותם בשביל מה? בשביל עזר כנגדו לכאורה, לא? עכשיו הוא בכלל מביא את זה בשביל לראות מה יקרה להם. מה זה לראות מה יקרה לו?
אולי הוא יקרה לאחד מהם עזר, כאילו.
כן.
אחד מהם יהיה.
פה אני מתלבצת, בגלל שלכאורה זה ויבוא לאדם לראות מה יקרה להם, נכון? ואם נצרף את זה לעובדה שלפעמים השורש קרה עם א', השורש קרה עם ה' מתחלפים, ולפעמים אפילו כתוב יקרה במובן של יקרה, אז אולי הוא הביא לאדם לראות מה יקרה. לראות מה יקרה לו, לאדם. אלא שמיד ממשיכים, וכל אשר יקרה לו האדם, נפש חיה ושמו. אז מה קורה? לכאורה אנחנו משחקים על שני הצדדים. מצד אחד הוא מביא את זה כדי לראות מה קורה, ובסוף הוא יראה שזה לא עזר כנגדו, והאדם לא מצא עזר כנגדו. מצד שני יש פה את העניין של קריאת השמות, שמה המשמעות של זה. אז לגבי קריאת השמות אפשר לומר שזה קשור, נכון? אנחנו מכירים כבר את כל הטענות האלה, שקריאת הנפש חיה, קריאת השם לכל אחד, זה בעצם לתת לו את המהות.
חוץ מזה שבאישה קריאת השם שלה מעיד על זה שהיא עזר כנגדו.
באיזה שם? אבל...
אישה.
אוקיי, אני דווקא אני אתלבט בעניין הזה. אנחנו נגיע לזה עוד שנייה, אבל בכל אופן, קריאת השמות זה מייצג איזה משהו. כשאתה קורא לנשר, נשר, אז זה כנראה אומר משהו, נכון? אבל מה, נשרו לו הנוצות, ולכן קריאה, לא יודע מה. יכול להיות הרבה אפשרויות, אבל כל שם רומז לו איזה משהו. אז אני לא יודע מה, נחש למשל. לא רומז על איזה משהו?
מה זה רומז? ברמה הווקלית של המילה?
סמנטית, ווקלית, משהו, אין לנו מושג מה. אבל זה בסדר. זבוב למשל, סביר שזה אונומטופיה מסוימת, לא?
כן.
אז יכול להיות, יכול להיות, אולי...
אתה אומר רומז, זה מה
מלא... אני אומר שיש קשר. האם זה הקשר שהתנ"ך רומז אליו? כי נניח התנ"ך, הרבה פעמים מביא שם מסוים, ואז דורש אותו. שאלה אם זה באמת הכוונה המקורית. עוד מה, גדעון, האם זה בגלל שהוא גדה את העשירה? כן. לא יודע, אולי. ומשה, האם זה באמת בגלל שמשו אותו מן המים? אז למה זה לא משוי, אלא משה? כאילו הוא משה את מישהו מהמים. ואולי זה בעצם מדרש השם, שהוא משה את בני ישראל ממצרים? לא יודע. אפשר לשחק עם זה הרבה אפשרויות. אבל זה אם אנחנו משתמשים במשמעות המילולית. אולי זה לא ככה. בכל אופן, בדרך כלל אנחנו נוטים לחשוב שקריאת שם זה כנראה או יציקת המשמעות, או פשוט יש משמעות כבר ואנחנו פשוט קוראים לה בשם.
אפשר להציע
ש... האישה היא כבר קיימת, פשוט האדם מכנה את זה בשם, את המשמעות שלה, כן.
אפשר להציע שזה לא עניין פרטי, כלומר לא שלכל בעל חיים האדם מדביק שם ואז השם הזה הוא שלו. אלא כל מי שמקבל מהאדם את השם נפש חיה, אז נפש חיה הוא שמו, כלומר האדם מבחינת... בטבע אין הבחנה בין חי לבין דומם, הרי כולם כפופים לאותה חוקיות, לאותו חוק וזמן. אבל האדם יכול להתייחס למשהו בתור נפש חיה, הוא נותן לזה שם נפש חיה.
אז אתה אומר שבעצם מה שקראו להם במשמות זה לא שקראו לזה נשר, אריה וזה, אלא קראו להם נפש חיה.
לא,
אתה נפש חיה.
ודאי שהוא גם קורא לכל אחד את השם שלו מהפסוק
הבא. השאלה היא, האם באמת צריך את זה? האם זה שהוא נתן להם שמות פתאום הוא הכניס בהם איזה משהו, עשה משהו בעניין? מה זה נותן?
כלומר, הרי היום אחת הבעיות הכי סבוכות, ויש שיגידו שמאז ומעולם, זה להגדיר מה ההבדל בין דומם לבין בעל חיים. כי הרי הם כולם כפופים לאותה החוקיות. הם כולם פועלים בתוך אותו טבע. ויש מי שיאמר שמה שהאדם רואה בו בעל חי, אז זה נתון שאתה לא יכול להיהר אחריו, כי... לכולנו ברור שכלב הוא חי.
אוקיי, אני חושב שזה בדיוק העניין. כלומר, אם לא היינו נכם, לא יודע מה, לא היינו ממציאים בטיפשותנו את הפילוסופיה, אז לא היינו מסתבכים. ברור לכולם שזה משהו שזה חי ולא דומה, נכון? אז לא משנה עכשיו אם
בספר לא שם... אבל זה לא נכון, כי בסופו של דבר יש לך מקרים אפורים, ושם הפילוסופיה נכנסת כדי לנסות לראות איך אתה מתייחס אליהם.
נכון, אבל ושם אנחנו כבר יוצאים מהפשט. יוצאים מהמציאות הפשוטה.
חיידקים, יוצרים חד-תאיים,
הם כולם חיים,
וירוסים, ברור לך, ברי לך, בלי צל של ספק, בסדר, מה לעשות שיש פסקים שסופרים אחרת?
אתם צריכים לבוא קודם, נסיים עם זה, ואז אני אגיע וזהו, כבר אתם אחרי הכל. טוב, אז שוב, כמו שאתם רואים, הדיון של השמות הוא בדרך כלל לוקח לכיוון הזה, של מה המשמעות של הדבר על פי השם שלו. אבל בתנ"ך יש עוד משמעות לקריאת שמות, שאני אפילו לא, אני חושב שזה יהיה המשמעות היחידה שיש בתנ"ך לקריאת שמות. כשקוראים בשם למישהו, מה זה אומר?
נותנים לו שליחות, תפקיד, ייעוד?
לא יודע. זה תלוי בעצם בשאלה מתי נותנים את השם. תחשבו שנייה, אמנם אנחנו לא מכירים את פרק א', אבל אילו היינו מכירים את פרק א', היינו מכירים שם את הקדוש ברוך הוא נותן שמות.
לכאורה.
כן, לכאורה, יכול להיות. לך תדע, כשנכיר את פרק א', נראה, אולי אנחנו בעצם סתם מדברים שטויות. אבל זכור לי משהו כזה. אז בפרק א', השם נותן שמות. ושם לא שאלנו מה זה נותן, אבל דיברנו גם כן על משמעות של השם וכל מיני דברים כאלה, אבל למה השם צריך לתת את השם הזה? השם פשוט יוצר איזה משהו, וזה עצמו המשמעות. אם האדם רוצה שהאדם השני יבין אותו, אז הוא יקרא לזה בשם כדי לדעת על, על מה שהם מדברים. אבל זה לא באמת משמעותי לקרוא לזה בשמות. מה המשמעות של קריאה בשם? ואני לא מדבר, יכול להיות שזה גם נכון כשהורים נותנים שם לבן שלהם. או משהו כזה, אבל עוד יותר טוב, זה קורה מתי שמישהו אחר נותן שם נוסף למישהו.
שליטה?
כן.
לכאורה זה דרך טוב לשים דברים בקבוצות. לדעת, בזה שהוא קרא לדבר אחד, הים לדבר שני, הארץ, אפילו שניהם, ששניהם אדמה, הוא יצליח להבדיל ביניהם.
כלומר, זה דווקא הפוך מקבוצות. כלומר, בתוך קבוצה להבחין.
או לעשות קבוצות או להבחין בין
שני. זה עדיין מדבר על אותו עניין, להבחין בין דברים. אבל בסופו של דבר, בלי להגיד שם,
זה גם דיבר אתם שני.
בלי לתת שם, כן, אתה עדיין יכול לראות שזה ים וזה יבשה. למה אתה צריך לקרוא לזה בשם? למה אתה צריך להבדיל בין משהו שאתה רואה בפועל, אתה לא צריך לקרוא לזה בשם. אז אם נלך למקומות שבהם קוראים באמת בשם, אז ניקח לדוגמה, ערבי מלך זה שאלה, אנחנו נחזור את זה אולי אחר כך, אבל במלכים, בא מתניה, כן, מתניה בן יושיהו, שמומלך על ידי נבוכדנצר, ואיך נבוכדנצר קורא לו? צדקיהו.
שליטה.
משהו כזה, נכון, כלומר, בדרך כלל כשמישהו ממנה מישהו מתחתיו, אז הוא גם קורא לו בשם. איזו דוגמאות אתם מכירים?
סוכנת פענח.
סוכנת פענח, כן, זה כבר בבראשית.
אמן יכול.
אמן,
מוכן זה אמן.
זה כבר דרש. אם באמת מוכן זה אמן, אבל יותר מזה גם לא כתוב שהמלך קרא לו אמן. כלומר, יכול להיות שהוא החליש את השם ככה, כי בעלייה לתורה הוא אמר, טוב, עכשיו יותר מתאים לי אמן. אז יכול להיות.
משהו בעבד ניגר.
מה זה?
אתה זוכר את כל השנה שישדרך
מישה? כן, בדניאל, חנניה, מישאל ועזריה, שמוחלפים לבית של צער ושדרך מישך ועבד ניגו. זה בגלל ששוב, הם הופכים להיות עובדים של מלך בבל, אז הוא נותן להם שמות. וכנראה יש עוד כמה מקומות כאלה.
אבל
אולי אפילו בצער.
קח לדוגמה את הדוגמה של הקדוש ברוך הוא בפרק א', בכורה. אז שם הוא שולט בזה כי הוא יצר את זה, הוא אומר, יהי אור.
נכון.
גם קרא לזה בשם וגם קורא לזה בעוד שם. לא...
לכן גם אני רציתי לומר אולי, שקריאת השם זה עניין של שליטה, כי למה אתה צריך מראש תקרא לזה יהי יום, וזה גם עניין. כלומר, זה עוד מוסיף איזה משהו
שקורא לזה שם ביצירה.
ואולי גם יותר מזה, גם כשהורים קוראים לילדים שלהם בשם, זה אותו רעיון. כלומר, נכון, בסדר, ברור, אתה עשית את זה, זה לא שאלה בכלל. ועדיין הם קוראים לו בשם. עכשיו, זה יוצר מעין איזה שליטה. מי שקרא לך בשם זה לא אתה, אלא ההורים שלך. לא שליטה במובן של מלך ועבד, אבל שליטה במובן הזה שהוא אחראי עליו, הוא מעליו, משהו כזה. ולמשל אצל משה זה יכול להיות מאוד משמעותי. כי מי קרא למשה בשם משה? אולי. יש שם מחלוקת לא פשוטה. כן, ותקרא שמו משה, על מי זה מדבר? כן, כשאישה מסיימת, ויגדל הילד ותביאו לבת פרעה ויגדל לבן, ותקרא שמו משה. אז אל מי שהביא אותו או לבת פרעה?
לכאורה המדרש שם.
למה?
כי מן המים משיטים, אז מי משה אותו מהמים? בת פרעה.
אף אחד לא משה אותו מהמים.
מה זה משה?
לא היה מעולם במים.
אבל מי משה אותו?
אף אחד לא משה
אותו מהמים. משה אותו מהסוף.
סיפור אחר.
משה אותו.
ולמה זה רק מהמים?
לא, אם מישהו משה אותו מהמים זה דווקא יוכבד, מפני שפרעה אמר כל הבן הילוד היאורות השליחו, והיא גרמה לזה שהוא לא יגיע ליאור.
אתה למדת איתה את הפרק הזה, אתה יודע.
כן, אנחנו מכירים את התופעה כשאנחנו נוגעים בויקרא, אז אני משתדל עכשיו להימנע, כמה שאפשר. אני אביא דוגמאות מיוף, מזה, דברים כאלה שלא... לא יודע מה... דברים אחרים, גמרא, אתם לא מכירים. בכל אופן, אז אפשרות גם שזה שליטה. כלומר, מביא לאדם את החיות, ואז האדם הזה ששולט בהם. יש לי קצת בעיה עם זה, כי לכאורה המשמעות של האדם בפרק ב', המשמעות של האדם בפרק א' הם שונות. בפרק א' באמת הורדו בדגת הים וכו', והוא שולט בהם. וכאן פחות. מה גם ש... בוא נגיד, במגדל עוז לא הייתי יכול להגיד את זה, כי אז מה יקרה כשאנחנו נקרא לאישה בשם?
אז אל תאמר שליטה, תאמר היררכיה.
וזה בסדר.
כן, הוא לא שולט, הוא פשוט מעל.
איזה תמיד.
אבל ניתן לי, אתה יכול לשאול כל דבר ברגע שהורים קוראים לבן שלהם, בשם זה גם, מה, שולטים עליו.
נכון, אז כנראה שיש פה איזה משהו אחר. אבל המשמעות בגדול, אנחנו קצת מסתובבים סביבה, אבל מובן מה אנחנו...
יש איכות, לא...
כן, משהו כזה. אבל זה אומר שהאדם הוא העיקר, והאישה היא כאילו משהו אחר.
האישה היא בכל מקרה עזר.
לא יודע, בינתיים החיות זה עזר.
אבל הם לא עזר. הם לא עזר, רגע קראנו את זה.
טוב, בואו נראה.
אבל יש הבדל בין בני אדם שקוראים לילדים שלהם בשמות, כי כבר המשמעות עצמה קיימת. זה לא שאנשים ממציאים שם חדש בלי שום סמנטיקה, בלי שום דבר.
לא משנה, השאלה מי קרא לו בשם. גם צדקיהו, אני מניח שזה לא איזה משהו חדש שאף אחד לא היה לפני.
המושג צדק כן מופיע בתנ"ך לפני זה.
לא, יכול להיות שגם צדקיהו. תעבור על כל השמות בדברי הימים ותראה.
צדקיהו בן כנענה, אתה לא צריך לחפש בדברי הימים.
לא, רוצה לשלוח אותו בדברי הימים, אבל זה הוא לא היה עושה. בכל מקרה, אבל יש היום שיטות יותר מעליבות, כמו לבדוק בקונקורדנציה וזהו. אבל בכל אופן, יש, כן? הוא בוחר שם מוכר והשתמש בו. אז אם הוא קורא לו כנענה, זה גם היה... בכל אופן, לא ברור מה מי חשב על השם הזה. הרעיון ברור, כן? עצם נתינת השם היא זאת שמכריע, ולא איזה משמעות יש בתוך השם.
כן, אבל אם יש שום משמעות לשום דבר, זה יכול...
מה זה לשום דבר?
כן, לפעמים האלוקים יקרא אלוהים לאוריו ולחושב...
השאלה אם אור זה שם, במובן של איך שאנחנו קוראים לו שם, כלומר, משה, יעקב, או שזה ילד או משהו כזה.
לפי מה שאתה אומר, אז אור זה המהות של זה.
אולי, אם אנחנו דיברנו על המשמעות הקודמת, של משמעות לשם, אז אולי. הרי האם באמת יצחק היה צחקן מטבעו? היה עושה צחוקים? לא יודע מה זה אומר. אבל סביבו היו הרבה מדרשי שם של צחוק, נכון? אז זה לא אומר משהו משמעותי ומהותי עליו, דווקא. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אבימלך למשל, זאת שאלה טובה, כן? ופילגשו אשר בשכם, ילדה לו גם היא בן, אצל גדעון, וישם את שמו אבימלך. עכשיו, שם זאת שאלה, כי אם גדעון קרא לו אבימלך, זה כנראה היא משמעות של אבא שלך הוא מלך, כן? שזה בעצם אני. נכון, אבל ויסם שמו אבימלך, יכול להיות שנולד לו בן, ויסם הבן את שמו אבימלך. קראו לו בכלל, לא יודע מה, יוזבד. לא קראו לו גדעון. גדעון לא יקרא לבן שלו בשם גדעון.
למה גדעון השני?
גדעון השני.
יש לזה שם מלכותי כזה.
נכון, אבל הוא שם את שמו אבימלך. גם ויישם את שמו זה בדרך כלל ביטוי מאוד מוזר. בדרך כלל ויקרא שמו, משהו כזה. ויישם את שמו זה יכולה כאילו היה לו שם והוא שם את שמו אבימלך במקום זה. כנראה גם אצל במקומות שבהם המלך מחליף לעבד שלו את השם, בדרך כלל זה ויישם את שמו. נראה לצדקיהו, גם כתוב ויישם.
מה עם פרעה
ויוסף? לא, שם כתוב ויקרא פרעה שם יוסף, צפנת פניך, אבל בסדר, אני לא אומר שזה חייב להיות בכל מקום. רק כשזה קיים, אז זה בטוח. החלפה של שם. אולי, אני לא יודע. אז כי לכאורה גדעון לא אמר שהוא מלך. אבי מלך בא ואומר, אבא שלי הוא מלך. אז יכול להיות שאבי מלך קרא בשם. אז זה לגבי השמות, אבל הוא לא מוצא עזר כנגדו. ויקרא אדם שמות לכל הבהמה ולעוף השמיים ולכל חיית השדה. ולאדם לא מצא עזר כנגדו. מי לא מצא? אנחנו יודעים שזה או האדם או השם. שוב, האביוולנטיות פה ממשיכה. ומיד, ויפל השם אלוקים תרדמה על האדם, וישן. ויקח אחת מצרותיו ויסגור בשר תחתיו. עכשיו, מה ההבדל בין האישה לבין החיות?
היא לא לוקחה מהאדמה.
לא לוקחה מהאדמה, נכון. היא לוקחה מהאדם. אני לא צריכים לקרוא לה עד. כי אם באדם...
אבל היא כבר היה עד.
נכון. אבל עד כבר תפוס.
יכול לקרוא לדם.
אבל האישה, כמו שאתה אומר, היא לקוחה מהאדם ולא מהחיות, ולא מהאדמה. שאלת השאלה אם זה כאילו... בעצם, במוזכים להתחלה, פעם אני הייתי בטוח שההבדל בין האישה לבין החיות זה שהיא לא כנגדו. כלומר, עשה לו עזר כנגדו, ואז הוא מביא כנגדו את כל החיות.
אבל הוא לא מצא עזר כנגדו.
נכון, אז הוא מביא לו במקום זה, הוא עושה אישה לא כנגדו, הוא ישן.
אז אתה אומר שבאת כאישה צודקת?
מה?
הוא אומר את... מה זה הוא גונה, כאילו... הוא עושה את זה בכוונה כשהוא ישן.
לא, ודאי שבכוונה כשהוא ישן כי זה מגעיל וזה טטטטם, זה דבר אחד. בכוונה כשהוא ישן כי מסיבה אחרת זה משהו אחר. אתה
יודע כשאתה אומר, זה מי שענה.
נכון, מי שענה לה, זה ביתו של... אשתו של זה, לא זוכר.
יהיה רבי ישו.
אבל אני כבר לא בטוח בזה, כי בסופו של דבר הם בדיוק אותו דבר. הוא יוצר אותם במקום אחר ומביא אותם אל האדם, נכון? וגם פה. ועיקר...
איך
יודעים
שהחיות לא נבראו לעיני האדם? איך יודעים שהם נבראו במקום אחר?
מה, כי אחרי זה הוא מביא לו אותם. ויצר השם אלוקים מן האדמה, כל חיית שדה וכל אוף השמיים, ויבא אל האדם. וגם פה, ויבן השם אלוקים את הצלה אשר לקח מן האדם לאישה, ויביאה אל האדם. כן, אז בעצם אין פה הבדל. אז אולי שניהם זה עזר כנגדו, אבל זה לא הספיק, אז אנחנו צריכים לחדש משהו חדש. כן, יש מי יש. כלומר, לא משהו אחר, אלא מהאדם עצמו.
מה ההבדל בין איש לבין אדם?
איזה איש? איפה ראית איש?
היא לא לוקחה מאדם.
היא לוקחה מאדם?
לא, לא לפי אדם.
מה?
לא הגענו לזה.
אז ממה היא לוקחה לדעתך?
איש.
איפה אתה רואה איש?
לוקח.
לוקח.
מה? זה בסדר, נו, זה בהמשך, אנחנו לא מכירים את זה בכלל. זה בפרק א' לכאורה. אנחנו לא מכירים את זה בשום מובן, אנחנו עוד לא קראנו את זה. כן? אז בואו נקרא, בואו נראה אם אתם צודקים. ואומר האדם, זאת הפעם עצם העצמה היא בשר מבשרי. מה זה זאת הפעם, בניגוד?
לפעם אחרת.
לפעם מהאדמה.
לפעם אחרת?
לחיות.
לחיות, שהיו הפעם מהאדמה.
אהה.
זאת רגל שלו? זה מה שאתה מנסה להגיד?
איזה רגל? מה רגל?
לפעם.
לא. אם אתה כבר הולך כיוון כזה, אז נלך כיוון אחר עוד מעט, אבל זה לא...
תראה מה עשית.
מה, עכשיו הוא חשב את זה?
אבל לא, מה שמעניין, האדם הרי נרדם, נכון? הוא קורא שמות וקורא שמות וקורא שמות. אז היה, זה נשר, זה נחש, זה סנדל, לא יודע מה, דג סנדל. אבל, ואז השם מרדים אותו והוא קם, והוא ממשיך כאילו לא קרה כלום. נכון? זאת אישה. כלומר, מבחינתו שום דבר לא קרה באמצע. עכשיו, יכול להיות שהוא יודע מאיפה האישה הזאת מגיעה. כן? כי הוא אומר, זאת הפעם עצם העצמה, יבשר מבשרי. השאלה אם הוא אומר את זה בגלל שהוא יודע שהרדימו אותו והשם סיפר לו, שמע, הנה האישה, אני עשיתי אותה ככה וככה וככה. אני לא חושב, כי זה נשמע כי אם הוא יודע את זה, אני לא יודע את כמה הוא היה מאושר. אבל יכול להיות שזה בעצם הרגשה שלו. וואי, היא ממש עצם העצמה, יבשר מבשרי. זה לא עניין טכני של, הוא סיפר לי שזאת בעצם הבשר מבשרי, אז טוב, זה נקרא לה כך. אלא לא, אני ממש מרגיש שזאת היא משהו מיוחד, היא עצם העצמה, היא בשר מבשרי, במובן של אח עצמי ובשרי אתה, כמו שלבן אומר ליעקב.
אני לא חושב שהתרדמה הייתה משהו שבא לו כל יום, אני חושב שהתרדמה הייתה דבר חדש,
כן,
לא היה קודם, אז הוא היה שם לב.
אני רק חושב למה אתה משווה, אדם הרי באותו יום נולד, כן?
כן, אבל...
אז כאילו, כל דבר חדש לו. אין לו מושג מה היה עכשיו, תרדמה, לא יודע. וגם, אני לא יודע אם לישון במובן הרגיל ולישון במובן שמה שהשם עשה לו עכשיו זה אותו דבר. יכול להיות שהשם באמת עשה פוף, ואז לקח, הוא סגר בשר תחתנה וכו', לא יודע. אז זאת עצמה עצמה, בשר מבשרי, וזאת עיקר אישה, כי אם יש לו פחדות.
זה סתם כדאי שנכתוב גם. מה הוא אומר? זאת הפעם, עצם העצמה, בשר מבשרי. זאת עיקרי אישה. כי מאיש, לוק הזאת.
לוק.
דבר אחד כבר בולט.
זאת.
זאת. זאת. זאת, זאת, זאת. כאילו, הוא ממש מתרגש. סוף סוף הוא מוצא איזה משהו. למה אתם צוחקים? קצת רגשות כבר זה. נגמר לכם מה זה. הוא באמת, הוא רואה פה משהו מיוחד. הוא ממש שזה. הוא דבק באשתו אחרי זה. כן, ועל כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו ובאת בשר אחד. זה משהו שכנראה יצא מאוד משיכה ורצון לקרבה. אז זה לא סתם, כן? יש פה משהו, מין שיר שהוא כותב. שיר האהבה הראשון, כן? אלה שפתאום...
סי אל החלון עצם מהעצמה.
אז כן. דבר אחד שכן פתאום התחדש לנו,
זה שהוא איש.
זה שיש פה איש, ואנחנו אין לנו מושג מזה איש, כי הרי עד עכשיו היה לנו אדם. עוד לא נתקלנו בדבר כזה שנקרא איש. ובכלל, לפני שנייה שמענו שעקרו אותה מהאדם, אז מה הוא... זה שבאמת לא סיפור לו
איפה. אתה אומר שהאישה נוצרה לפני האיש, כי הרי כתוב שהוא בונה את הצלה של לקח מן האדם לאישה. אז
כן.
נהיית אישה לפני שנייה איש.
מה יותר סביר? היה לנו אדם. כן?
היא
ממנה יצאה האישה.
כן, אבל איך עדיף חיגור?
הדבר כבר היה אישה.
כאילו חמש.
שנייה, היה כולם ביחד.
זה פשוט לא היה משמעות למידה כזאת, עד עכשיו היה האדם ולא היה צורך למידה, עכשיו שיש שני אדם צריך להבדל ביניהם, יש איש ויש אישה.
זהו, כי האדם יצא מהאדמה, עכשיו איך תקרא למה שיוצא ממנו? גם הדבר הזה. אני רוצה להציע הצעה אחרת שיכול להיות שהיא צודקת בכל השאלה.
אתה צר לפי שיצירת האישה זה איש כאילו?
כלומר, הוא קרא לאישה מסיבה כלשהי, אני לא יודע למה.
נכון.
אבל ברגע שקוראים לאישה, אז קוראים לו איש.
כן.
אבל כל ההיגיון הפוך, מה איתך? הוא אמר את זה הפוך.
מה זה כי מאיש מול חזות? הרי עד עכשיו קראנו לו אדם, איפה הוא הביא את המילה הזאת?
איש זה אדם.
איש זה אדם.
איש פחות צלע שווה, אדם פחות צלע שווה איש.
אז בתנ"ך יש שתי משמעויות למילה איש.
זה חשוב.
שר ושופט.
אז זה הכוונה במשמעות של איש, בסדר. אני מדבר על יש משמעות אנושית. כלומר, הוא אנוש, כן, נאמר את זה ככה.
אבל אנוש זה.
הוא איש. מה? זה בכלל, אתם יודעים שמבחינת דקדוקית, המילים האלה עשו חתיכת גיהנום לכל הדקדוקים. כן, כי איש, כן, מה הערבים של איש?
אנשים.
אישים.
אישים או אנשים?
גם וגם.
מה השורש של איש, נאמר את זה ככה?
איש בבניין איו.
מה אתה רוצה? זה לא...
בגזרת איו.
איו?
איו. עין...
שעין הפועל זה יו דובר.
עין הפועל יוצא.
זה אוש.
איש, האוש?
לא, לא, לא. בגזרת איו זה לא שיש יוד סלש וו, זה שהיא עובדת כשיש יוד בעין הפועל וכשיש וו בעין הפועל.
לא, זה לא נכון. יוד וו בגלל על אקוויבלנטיות.
הם לא מתחלפים.
הם כן בהטיות שונות של המילה, מה קורה לך?
בוא נגיד לך מה שאתה יודע.
אתה מתכוון לנפיו ולמשהו...
אתם מתכוונים למה שאתם לומדים בתיכון. תמחקו את מה שאתם בתיכון. זה שיש לנו למשל יוד ו...
כל גזרות החסרים הן מתבלבלות ביניהן כמעט.
או סמך למד, שאין דבר כזה. זה לא אומר שלא זה או זה, וזה לא אומר שזה זה במקרה אחד וזה במקרה אחר, וזה לא אומר שזה עובד עם זה או עם זה. זה בדרך כלל אומר שהמורה ללשון לא יודע יותר מדי. זה מה שזה אומר, בהגדרה הכי מדעית שאפשר. למשל, כן, אם אנחנו מדברים על יוד והי, או כן, למד הפועל, נליה, כן? נקרא לזה נאליה, לא יודע. אז בעצם זה לא נכון. למשל, אם ניקח לדוגמה מהאקדי, ועכשיו אני מדבר על זה.
אפשר לסגור את החלון?
כן. אפשר לסגור את האקדית?
אתה לא דבר אקדית?
מה זה?
אתה לא דבר
אקדית,
באמת.
מה? למדתי פעם, אבל לפני 2005 שנה
הפסיקו
לדבר בה,
אז הפסקתי
גם.
רק 2000?
הפסקת לי
שם.
כן, אז בעצם, אפשר לומר שאם ניקח דוגמא את... יש לנו שמה, אין עין באקדית, אז זה אותו דבר כמו בנה, יש לנו, לא יודע מה, כך, איזה דברים נקראים ככה? בנה,
רעה,
שפה,
שפה.
אני לא זוכר מה
זה היה שם. היבית, כאילו.
לא זוכר, בכל אופן, אז במקור לא כולם היו עם היי או עם משהו כזה. כן, יש ארבע סוגים ש... עין, תעזבו, כי רק באקדית אין משמע, אין הבדל על זה. אבל אם באמת אנחנו רוצים לדעת מה המקור, איזה אותיות המקורית, אז אותיות שבמקור שלהם יש עין, באקדית ייגמרו ב-A. כן? כמו למשל, שמה.
שזה שמה.
זה אותיות האקדיות?
לא, זה אותיות האנגליות, אתה לא מכיר את ה...
זה אסים כזה זה שין, זה הכל. כן, אסים כזה, זה צדיק, לא משנה. בכל אופן, זה ייגמר ב-A. ואם זה עם A, אז זה ייגמר ב-A. ואם זה במקור עם, למשל, בנה, כן? או ריבה, כן? זה במקור עם י, כן? רבי ובני, כן? אז עם י. נראה לי שגם בנייה הוא קשור לזה, וכל מזה. ומה שחסר לנו, זה גם יש לנו גם... שיש לנו עם וו בסוף הזה, עם הוא. ובאקדית אפשר לראות את זה. ואז הם רוצים, פשוט לוקחים מילה באקדית. ויודעים מה המקור של השורש, אם זה שורש שיש לנו אותו. אז לא תמיד זה ככה, לא תמיד זה ככה, פשוט בעברית, לפחות התיכוניסטים עושים את החיים קרים, כדי שלא יהיה אפילו יותר גבוה בציונים של בגרות. זה מה שעכשיו. אז זה לגבי זה. אז בכל אופן, השורש איש לא ברור מה זה. אבל אנחנו יודעים שבדרך כלל אומרים אנשים. אנחנו רואים שבתנ"ך מתחלף איש ואנשים. אז זה שורש אנש. כנראה גם אישה. כן, איך אומרים בארמית אישה? נגיד ארמית בגמרא.
איתתה.
איתתה, נכון? אז מה השורש?
איתת.
איתת? לא יודע מה. שמע, אתה. כן, אפילו נגיד רק עם תף אחת, למרות שיש פה זה. כן, אז ברור שזה השורש. אבל גם פה, אית. אבל איך אומרים נשים?
אבל בשמת אתה יש ניצר, יש עטף פעמיים.
מה, לא אית זה שם?
מה?
בשמת אתה יש
פעמיים אתה יותר...
יש ויש, לכן אני אתלבן, לא משנה, אבל זה לא משנה. אם יש שתיים או אחת, זה לא משנה, השורש המה מוכר לנו, אנחנו יודעים שזה השורש.
אז אולי השורש של איתתה זה א', יוד.
לא, השורשים הם תמיד משולשים.
לא, אבל נשיה, זה אולי כאילו קשור.
נשמע את הצעת הטף השני, זה לא חלק מהשורש, אז אולי גם באיתתה הטף השני, זה לא חלק מהשורש.
זה בדיוק משנה?
לא, כי שמת את הטף כחלק מהשורש.
לא, מה? שני הטפים, מה? זה השורש
שלי? תמיד יהיה שורש משולש.
שזה השורש שלי?
לא. לא יודע, באיש חסר מהאותיות.
באיש חסר את האות האמצעית, אולי. אלא אם כן נגיד אותו דבר. ועוד מעט נגיד. אבל אנשים זה שורש אחר בכלל. כן? זה אנש. וזה אנשיה, זה בעצם, כאילו, אנשיה באלף, זה הופך את זה לנשים. גם אנשים ונשים, לאלף. נכון? אז זה שני שורשים שונים לכאורה. וכתבו על זה, נראה אפילו הרמב״ם כבר כתב על זה איפשהו, באחד המקומות בבירוש למשנה. אבל בכל אופן, זה מעניין. עכשיו איש, כשאנחנו מחפשים מה המקור שלו, מה המקור של השורש, אנחנו יכולים לחפש איפה יש את השורש הזה שוב. ויש עוד שני מקומות שכתוב איש. וזה לא במשמעות של איש. זה במשמעות של איש, אבל לא במשמעות שאנחנו מכירים. אז תפתחו למשל ב... איפה נתחיל? מיכה. לא, למה איוב? מה אתה עושה לנו?
אמרת איוב.
תפסיק. כן. במיכה פרק ו'. אנחנו מכירים את כל כל הקטע שלפני, כן? ההפטרה שנגמרת ב"יגיד לך האדם הטוב, ומה השם דורש ממך, כי מסות משפט ואהבת חסד, והצנע לכת עם אלוהיך". סיימנו את ההפטרה, ומי כאן ואילך אף אחד לא מכיר כלום. פסוק ת' כל השם לעיר יקרא, ותושיה יראה שמך, שמעו מטה ומי יעדע. פסוק י' עוד האיש בית רשע, אוצרות רשע, ואפת רזון זעומה, ההזכה במוזני רשע ובכי סבני מרמה, אשר השירי המלאו חמאס וכו'. מה זה עוד האיש בית רשע, אוצרות רשע? עוד האיש בית רשע, אוצרות רשע. זה הרבה יותר פשוט ממה שאתם ככה
מתלבטים. אתה רוצה להגיד איש זה יש?
כן. עוד היש בית רשע, אוצרות רשע. עכשיו, המקום השני שזה מופיע, זה בשמואל. זה כנראה פה הרחות לא מוכר. שמואל בית, פרק י' נראה לי? לא. י' ג'. לא, י' ד', י' ד', נכון, צודק. פרק י' ד', האישה התקועית מגיעה בשליחותו של יואב כדי לגרום לדוד להחזיר את אבשלום אליו. ואחרי שהיא עושה את כל הסיפור עם קין ועבד, עם שני העבדים שלה, שאחד מכיר את השני בשדה, והוא הורג אותו, ואז עושה לרשת, אז מגיע דוד ועולה עליה. ופסוק י"ח שואל, ויען המלך ויאמר לאישה, אל נא תחכדי ממני דבר אשר אנוכי שואל אותך. זאת אומרת, אישה ידבר נא אדוני המלך. ויאמר המלך, היד יואב איתך בכל זאת? ותען האישה ותאמר, חי נפשך אדוני המלך, אם איש להאמין ולהסמין מכל אשר דיבר אדוני המלך, כי עבדך יואב וציווני, והוא שם לפי שפחתך את כל הדברים האלה. מה זה אם איש להאמין ולהסמין מכל הדברים? אם יש להאמין ולהסמין מכל אשר דיבר אדוני המלך, אי אפשר. כן, אם יש להאמין ולהסמין, אי אפשר להאמין ולהסמין מכל אשר דיבר אדוני המלך, כי עבדך יואב וציווני. כלומר, איש זה בעצם המקור יש. עכשיו, זה נורא פשוט. אם תוריד את התא, בארמית יקבלו אית. מה זה אית בארמית?
יש.
יש. לא מסובך, נכון? אז, לזאת יקרה אישה, כי מי יש לו ככה זאת?
כי מי יש. אוי, והסמיר.
טוב. נכון? אז זה ההתלבטות שאני חייב להתלבט בה. לכאורה זה ממש משכנע, נכון?
מדי.
מה?
מדי.
מדי? אולי.
אחרי כל הפלפול הסמנטי.
כן, אז במסך השן של סמנטיקה הצלחתי לשכנע אותה. אבל יש פה בעיה קלה שאפשר להתגבר עליה, אבל בכל זאת. היא יש מי יש, לעומת החיות, נכון?
שם גם מי יש.
שם גם מי יש, מהאדמה. אבל אפשר להבין שזה יש במובן של מישהו חי, נכון? כלומר, הם נוצרו מהאדמה, אבל את נוצרת ממישהו חי. את כאילו כבר התפתחות של משהו חי, את שלב הרבה יותר גדול באבולוציה.
אז למה עכשיו קוראים לאיש, איש? לאדם
גורם
לו איש,
או,
אבל הוא תמיד היה איש.
ומאותו רגע קוראים לו איש.
למה?
כלומר, עד עכשיו הוא פשוט היה יש. גם החיות היו יש וגם כל דבר הוא יש. ובעקבות הסיפור הזה, שבגלל האיש קראו לו אישה אישה, מאז אותו האיש שקראו לו בגלל האישה, זה השם שלו, הוא איש. זה כבר שלב שני. וזה, ואם ככה, אז אני צודק פה. קראו לו אדם, והוא היה יש, נכון? והאישה נקראת ככה בגלל שנוצרה מהיש הזה. ומאז האדם הזה קוראים יש. כולה היי ואולי. זה הורס את זה?
כן, זה הורס את זה שהאיש זה אומר יש, כי אז...
אז איך תסביר את זה?
קודם הוא... אם אתה אומר שהיא נוצרה מיש, זה לא שיש, זה דווקא הדבר הזה שכולו. לא יודע, היברית נוצרה ממשהו שהוא יש. עכשיו, ברגע שאתה הופך אותו, אתה אומר, זה כמו כזה, כשאתה אומר, אף אחד לא כועס, ואז כאילו, הוא אף אחד, אז כאילו הוא כועס. אתה מבין? זה לא...
כלומר, זה לא משכנע כיום.
זה לא משכנע בכלל, כי קודם הוא, כאילו, קודם יש זה מה... יש זה לא התייחס דווקא אליו בתור נכון. הוא הדבר הזה יש, נכון. אלא יש זה משהו כללי.
מה ש... לא, בוא נגיד ככה, אתה צודק שזה לא קורה סתם ככה וזה נשמע מאוד מוזר. אבל זו תופעה כל כך נפוצה שאפילו יש לה שם. רואים איזה מיתונימיה. כן? שעשית פעם פחית? אתה בטוח? שעשית פחית.
אפילו
ביום
חמישי, כן.
ביום חמישי, יפה. אז בטח יש לך... כן, אז בטח יש לך הרבה ברזל בגוף עכשיו. כי אני מעולם לא הצלחתי לשתות פחית. אבל מה שיש בתוך הפחית אצלך, כן? עכשיו, זה מה שנקרא מיתונימיה. כלומר, אנחנו כבר לוקחים איזה משהו שהוא נניח לכלל מסוים, ואנחנו מכילים אותו על הפרטים או להפך. יש מיתונימיה מהכלל על הפרט, יש מיתונימיה מהפרט לכלל, לא משנה. זה מיתונימיה. כן, וזה קורה המון, זה לא יאמן. אולי אפילו בגדול אבונים מנסו, אז כשקיינו יגיד את זה, יש שם המחלוקת האם גדול אבונים מנסו וגדול החטא שלי כל כך, או גדול העונש שלי כל כך. אם זה העונש, אז צריך להסביר את זה גם כן ככה. כלומר, העונש שלי, שהוא בעצם התוצאה של האבון, זה כבר התפתחות מיתונימית של העניין. כלומר, היה לי את האבון, והחטא גם נקרא אבון מאותו סיבה. כנראה גם באקדית דרך אגב אותו דבר, כן? זה אותו מילה גם לחטא וגם לעונש.
אתה לא צריכים לקרוא משהו? כי זה מה
הם מגיעים לשתות? אם הייתה רוסיה, אז אולי. כן.
לפי זה יוצא דבר קצת מוזר שאנחנו משתמשים בשורשים שונים לגמרי לבן אדם יחיד ולבני אדם
רבים. לא, זה לא לפי זה, זה נכון בכל מקרה.
מה?
זה נכון בכל מקרה. כלומר, בין אית לתעלנה שיש הבדל. ובין אנשים ואיש, ואישה ונשים, יש הבדל. מה השורש של נשים, נשאל לשאלה יותר פשוטה? או לפחות פשוטה, אבל יותר מוכיח.
אנש.
איפה א'?
נפלה.
נפלה.
כן.
איפה אתה מכיר דבר כזה, שמהזכר והנקבה פשוט במקום, לא יודע מה, בנים ובנות, אומרים כאילו בנים ונים.
לוי ולוויה. תוספת של...
לא, אתה מוסיף סיומת בשביל הנקבה.
בסדר, אז הוספת תוספת.
אתה הורדת חלק מהשורש בשביל הנקבה.
או שהוספת תחילית בשביל הזכר.
אתה מתפלסף, זה לא קורה. זה כמעט לא קורה. במקרים הכי בסיסיים תמיד קורים הבלגנים האלה.
למה למשל, ברגע שנוצרו ל... לאריה וללוויה הראשונים נוצר להם גור קטן כזה, למה לא קראו גם לא אישה?
מה?
למה לא קראו גם לא אישה? הרי הוא גם נוצר מהיש.
יכול להיות שקראו לא אישה, אם הייתי יודע ארעית, הייתי יכול לומר לך. אבל פה אנחנו מדברים על העולם הקטן שלנו, כן? אני מניח שלדולפינים יש מה לומר בנושא, אבל אנחנו בני אדם.
אבל מי שקרא את השמות זה הרי האדם, נכון? למה הוא לא קרא לכל דבר שנוצר מהיש, הוא קרא לו...
כי שום דבר עוד לא נוצר מהיש.
שוב, פה אנחנו נכנסים באמת לעניין של המשמעות של השם. כן, זה אפשר לקרוא לכל דבר שנוצר מיש כי יש, כי הוא נולד ממנו. כן, ועוד מעט אנחנו נראה איך יקראו למי שנולד מאדם ואישה. אבל יש משמעות דווקא בעניין הזה לקרוא ליש, כי זה המשמעות שלה. כי יש פה את האנשים, את החיות שבאו בשביל להיות עזר כנגדו, ומתוכם רק אחד יהיה עזר כנגדו. ומי יהיה? זה שנוצר מיש. וזה המשמעות. כלומר, במקום אחר, בסדר, אז הוא נוצר מיש, זה לא סיבה לקרוא לו ככה. למה לנשר לא קוראים דורגלי? כן, גם דורגלי. זה לא המהות שלו. פה המהות שלה זה שהוא נוצר מיש, זאת הסיבה שהוא כל כך רוצה אותו. זאת הסיבה שהיא כל כך מתאימה לו. אז זה המשמעות. אבל בכל אופן, אני עוד מתלבט בעניין הזה, אבל אני בכל זאת, קשה לי שלא לצאת מכל העניין הזה, כי זה נראה לי די משכנע העניין. אז אולי, כן, אם יש מישהו שעם פתרון יותר טוב לפתור את כל הברוך הזה, אז זה גם אפשרות. כן.
שתי דוגמאות, היה איש בכתיב חזר, וגם אישה היא נכון. אישית גושה.
לא, אישה בשביל גושה זה פחות בעיה. כלומר, למרות שיש הרבה שהשתמשו בדרגש הזה בשביל זה, אבל יכול להיות שזה בגלל השע, בגלל האה. ובאמת בגלל היו, כן, גם יכול להיות. אבל זה צריך, יש הרבה שלקחו את זה בגלל הנון, ואומרים שזה אנש, ואז באמת לא ברור למה באיש אין את זה וכו'. אולי. יכול להיות שגם היו זה בעצם תשלום. סיפור מהפטרה, אני לא בלשתן, אז אני לא יכול לומר לכם. בלשן. ובכל אופן, אני לא יכול לומר לכם בצורה ממש מדעית מה הפתרונות היצירתיים שעלו עם זה. אני יודע שזה בלגן שאתם יכולים כבר מרס"ג לראות אותו. ועד היום. אבל אפשר, לא יודע מה זה. מעניין אם יש פה מישהו דן בזה.
זה מקורי, נו, מה זה משנה?
זה מקורי, זה לא טוב.
מה?
זה מקורך אולי, לא יודע, זה לא, זה בואו נראה. איש, מישהו אומר פה איש? הנה, אבן עזרא למשל, שהוא תמיד שיש מילה ראשונה, פעם ראשונה בתנ"ך אז הוא דן בזה. וזאת יקרא אישה, כן, ודגשות השין, אישה, תמורת היוד, הנח הנעלם, שהוא באיש. הנה, אז כבר מישהו אומר את זה. וייתכן שסיבת דיבור האישה דגוש ולא רפה, שלא יתערב עם אישה, שהוא בעלה. כי פעם יחסרו הוראות ה-A. לפעמים כתוב בלי דגש, בלי מפיק ב-A, אז אתה לא להתבלבל. אז בשביל להבדיל, דיבור הזה. ונשים, זה מן אנוש ואנשים. כלומר, נשים זה לא מאישה, מאיש בשורש איש, אלא מאנוש ואנשים. כן, אז הוא גם כן מחלק ביניהם, וזה זה. כן, הרד"ק הסכים איתו? אוקיי, בסדר. אז סיימנו עם ענייני דקדוק למיניהם. בואו נחזור רק לעניין. רק עניין אחד שאולי יכול גם כן להפוך את זה אפילו ליותר עמוק. זאת הפעם, עצם הסמרים בסמרים מסביב, אז זאת הפעם בניגוד לאחרים, אבל אולי גם פעם יכול להיות משהו אחר. כן, רק בתור אנקדוטה, אולי שזה יכול להיות נכון ואולי לא. בארון, כשבונים את הארון במשכן, אז כתוב, ועשית לו ארבעה טבעות זהב, ונתת על ארבע פעמותיו. ושתי טבעות על צלוע אחת, שתי טבעות על צלוע שנית. כלומר, פעמותיו זה בעצם...
צלעותיו.
כן, יש צלע ויש צלע, ואתה שם ארבע טבעות. עכשיו, אז יכול להיות שזאת הפעם וזאת הצלע. כן? שהצלע שזאתנו יד המשה. אז אולי. אז היא גם פה קצת מתלבט, מי שהציע את זה היה מאוד יצירתי, אבל אני לא יודע אם זה נכון. כי בכל זאת, ארבע פעמותיו זה כנראה לא צלעותיו. אם אנחנו מסתכלים מלמעלה על הארון, אז אתה על ארבע פעמותיו זה כנראה הצמודים האלה, נכון? ושתי טבעות על צלוע אחת, ושתי טבעות על צלוע שני. כלומר, זה לא אותו דבר. אז זה כאילו, זה כנראה פעמה, וזה צלע. אולי. בכל אופן, למדנו את זה דבר אחד, שבדרך כלל את המילה צלע אומרים במדרה. כלומר, צלע. פה ודאי. ובואו, יש עוד מקומות.
לא, אז דווקא כן יכול להיות שזה רגל, כי...
זה מה שלמדתם היום, זה.
על הרגל.
כן.
אתה אמרת קודם ש... לפי איך שאתה חושב, יכול להיות שהבדם בכלל לא ידע, ש... כאילו, הוא לא שם לב שהיא צלע מצלו וזה. נכון. וכל זה לפי כל הדרכים שהבנו אותו עד עכשיו, אז הוא כן מתייחס לזה שהוא כן ידע. הוא ידע שיש מי יש, הוא ידע...
נכון, נכון.
מסביר את הפעם.
לא, מקודם שאני הזכרתי את זה שאולי הוא לא ידע, אני מראש אמרתי, זה אולי יכול להיות. כן, בצורה, בוא נגיד, ספרותית. אולי, כאילו, שזה מין תחושה כזו. אבל לא, אני מסכים. בעיקרון אתה רואה שעצם הסמל מסמל מסבי, כי מאיש לוק חזות, אין פה בני צבת. אני רק רציתי לומר את זה בצורה מאוד קיצונית, בשביל לומר כאילו לא ידע בכלל, כדי להדגיש את מידת ההתרגשות, שזה דבר שבכל מקרה קיים, רק פשוט קשה לראות אותו כשמדברים על העניינים הטכניים. אוקיי. אז לזאת יקרה שקל מישהו כזאת. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, כן, פה למדנו משהו חדש. יש אבא ואמא בעולם. בסדר, עוד לא למדנו.
זה דבר שאתה מוביל?
מה? ברור שלא. כי הוא לא מכיר עדיין שיש דבר כזה אביו ואמו. אבל דבר אחד זה ברור שאנחנו בעצם עוברים קדימה ככה. זה מין הכנסה של הכותב, נאמר את זה ככה. הקדוש ברוך הוא אומר, הסיפור הזה אני עכשיו קוטע אותו שנייה, תדעו לכם, זה הסיבה שבגללה יעזוב איש את אביו ואת אמו. ודבק באשתו ולא באשת חבר. ודבק באשתו והיו לבשר אחד. כן. ואז חוזרים לסיפור שלנו, והיו שניהם ערומים האדם ואשתו, ולא יתבוש אשו. אוקיי.
רגע, גם השייכות נולדה פה? כאילו, קודם זאת הייתה אישה, עכשיו זאת אשתו.
נכון, כן. שזה, אנחנו נראה את זה עוד, כן, האדם ואשתו הפיעו עוד כמה פעמים בסיפור.
והוא שוב אדם.
יותר מזה, גם אדם, האם זה השם הפרטי שלו?
תלוי באיזה פרק.
באיזה פרק לא ובאיזה פרק כן. פרק א' לא, איך אתם יודעים?
זה
גם...
איך אפשר לדעת שמשהו לא שם פרטי?
איך אפשר לדעת שמשהו לא שם פרטי הוא מקבל הידיעה?
נכון, זה אחד הדרכים הנחמדות לדעת אם זה שם פרטי או לא. אי אפשר להגיד המשה. כן?
אפשר להגיד המשה. המשה. יש משה בן מימון ויש המשה שזה משה רבנו.
נכון, אבל לא יאהבו את זה במאמרים רציניים. למשל. אבל ההגה הזאת כנראה מלמדת שאנחנו מדברים פה על שם כללי. אז למה לא אומרים האדמים? אלא תמיד אומרים האדם גם כשזה כל האנשים. כי זה שם קיבוצי, כן. עד הדגה. כן, דבר כן. אז זה האדם. אז זה בפרק א', אתם אומרים?
לא.
לא.
כי כי פה הוא כל הזמן נקרא האדם.
אז גם פה הוא כל הזמן האדם. נכון.
תולדות האדם.
לא, סוגות תולדות אדם.
נכון. אז אתה אומר, בפרק ה' לפחות הוא נקרא כך. אוקיי, ופה...
סוגות תולדות אדם, סוגות תולדות הגזע האדם.
לא, אבל לא כתוב... אם היית רוצה לדבר על הנחש, לא היית אומר כאילו, זה ספר תולדות נחש. נחש זה כבר נשמע שם פרטי. זה תולדות האדם, הייתי מבין. כן, בפרק ב' זה הידיעה, אנחנו רואים את זה כל הזמן. יש פעם אחת שנראה לי שלא, אולי שתיים. טוב, פסוק א' בפרק ג' ויעש השם אלוקים לאדם ולאשתו קוטנות אור ואלבישם, ובפסוק י' גם כן ולאדם אמר כי שמעת לכל אשתך וכו', ונראה לי שזהו.
אבל איש, כן. זה יכול בכלל לקבל שם ידוע באול אדם?
ולאדם אמר, כן, ויעש השם אלוקים לאדם ולאשתו. כלומר, פתח בלמד. זה לא בעיה. אז יש פה מין משחק כזה, לא ברור מתי זה שם שלו, מתי זה לא, אבל אנחנו יודעים שבסופו של דבר קוראים לו אדם. יכול להיות שזה שם שקראו לו אחרי זה, לאור זה שהוא...
אדם.
אדם, כן. יכול להיות שרק אחרי שיש עוד אדם, אז אתה צריך לקרוא בכלל לשמות. לפני זה לא צריך. כן, לאישה אולי כדאי לקרוא בשמות, כמו פה זה, אבל האדם לא צריך, הוא הרי נותן השמות. שזה כבר דבר שמבדיל אותנו מפרק א', שאנחנו עוד לא מכירים. טוב, אנחנו מסיימים את לכאורה את הפרק, ויהיו שניהם ערומים, האדם ואשתו, ולא התבוששו. האם הסיפור נגמר? אולי הסיפור נגמר לפני זה?
זה מקום מאוד מוזר לסיים.
בפסוק כ"ד, זה מקום טוב לסיים?
כן, כי יש לזה סיומת...
אז האם בפסוק כ"ד נגמר הסיפור? האם עכשיו אנחנו נחפש מבנה לפרק ב' מפסוק ד' ועד פסוק כ' ד'? או שפרק ג' גם קשור לזה. כי הרי אין ביניהם שום פסקה, נכון? זה טיעון מה מצחיק.
אני לא זכרתי ניתן את זה.
אוקיי. טוב, אז זה התלבטות שאנחנו נמשיך ונתלבט איתה שאנחנו נגיע למסקנות. אבל איך אנחנו יכולים לדעת אם פרק ג' יהיה קשור או לא? כן, איך אנחנו יכולים לדעת, אבל דרך הקריאה, אם הוא קשור או לא?
אם מישהו שם באותה מילים.
האם הנושא קשור?
אתה יכול לבדוק את הקשר שלו לפרק א', אם הוא מיזוג של פרק א' לפרק ב', אז יש סיכוי די גדול שהוא לא המשך של פרק ב', אלא משהו חדש.
אבל יכול להיות כמה סיפורים בבחינה אחת, זה לא...
לא מבחינת הבחינות. כן, מבחינת, לא אם זה המשך של ב' מול א', כן? אלא אם זה המשך של ב', או שזה יחידה חדשה. כן?
גם בתוך גדעון ואבימלך הוא כמה קטטי יחידות, זה לא
גדעון ואבימלך, האם זה סיפור אחד או שזה שתי יחידות שונות, או אם זה שתי יחידות שונות של אותו אחד? מה?
איך אתה מגדיר שני יחידות שונות?
כלומר, כשאני קראתי את הסיפור הזה והבנתי אותו, עכשיו אני צריך לקרוא את הסיפור הזה סגור, לבד. יש לו מבנה, יש לו עקביות, יש לו סיפור אחר, יש לו מגמה אחרת.
אני חושב העובדה שפרק ב' מסתיים והיו שני מרומים, האדם ומשתו
ולדושה. לא, אז אמרתי, בלי פסוק קפה.
בלי פסוק.
כן, כי יש לנו סיכום יפה, על כן יעזוב איש, זה מין סיכום שמסיים את הסיפור, נכון?
לא,
על כן יעזוב איש, תביא ותימו.
עם קפה, אז יש לי, כאילו, זה בגלל שגם בפסוק קפה וגם בפסוק א' פרק יש את הרום בקשרים שונים לכאורה, אז אפשר להבין שזה כאילו לא אותו סיפור בסופו של דבר.
דווקא להפך, זה שמשתמשים באותה מילה לשני דברים שונים בא לקשר.
למה? אבל אם זה שני דברים הפוך, אם זה אותו סיפור ואתה משנה באותה מילה, אז בדרך כלל זה אותה משמעות, אחרת זה בלי
גם דלבל. זהו, זה לא דווקא נכון. הרבה פעמים כשאתה רואה שיש מילה מנחה למשל בסיפור מסוים, אז אתה תראה שהסיפור ממש מתעקש להשתמש בגם במקומות שזה לא המשמעות. ודווקא אפילו. למשל המילה אלוהים. שלא תמיד המשמעות היא אותה משמעות בפרק א' אפילו. אמרנו שאולי זה באמת רוח אלוהים ירחפת את פני המים, זה לאו דווקא רוח השם. זה יכול להיות רוח גדולה וחזק. אולי. אז זה רק דוגמה, יש הרבה דוגמאות כאלה. לפעמים זה אפילו יוצר משחקי מילים משעה שעים, העובדה שמשתמשים במילה אחת לסגנון קצת אחר בשביל להשתמש בה. כן, לא יודע מה, המילה שם ברות. יש לה הרבה משמעויות מכל מיני סוגים. אז זה לא יודע, אולי יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. במקרה הזה, אבל שוב, פרק פסוק קפה כבר ודאי קשור לפרק ג'. כן, הרי אנחנו רואים שזה שאדם ואשתו ערומים ולא התבוששו, ימשיך את הסיפור הזה בפרק ג', כלומר, יגלו שהם ערומים, והם יתלבשו, ובסוף בסוף, גם עוד פעם השם יחליט להלביש אותם בקוטנות אור. כנראה שזה משהו משמעותי שמופיע בהתחלה של פרק ג', בסוף של פרק ג', ובאמצע של פרק ג'.
אם אנחנו מדברים על דברים שמתחילים בהתחלה, באמצע ובסוף, אז פה לדוג, אז אם נאמר שזה כן אותו דבר, כן אותה...
יחידה.
יחידה בדיוק, אז יש לנו... את כל העניין של גן עדן. כלומר, הגן הוא משהו מאוד חשוב בכל הסיפור הזה, על זה שהוא אומר לו, הוא שם אותו בגן, הוא מגרש אותו מהגן, הוא נותן לו לאכול.
זה שאנחנו מדברים עדיין על הגן, כן. מקשר אותם. אני רוצה לומר סיבה יותר פשוטה. הרי באמצע הסיפור של הגן עדן, השם מצווה את האדם לא לאכול מכל עץ ממצדת. זה ממש פתיחה לפרק ג', כלומר זה חלק מהסיפור, אתה לא יכול לקרוא את זה ולומר אוקיי, וסיימתי את הסיפור. זה שבאים ומצווים אותו ככה באמצע החיים, לא תאכל מעץ הדעת, ואז לא רואים לזה שום המשך, כבר קורא מחפש, רק שנייה, מה קורה עכשיו?
אם אתה רואה אקדח בסצנה הראשונה, בדיוק. זה השיעורים.
כן, ואל תשכחו גם את ההתחלה, שאנחנו עדיין מחפשים איפה היא מתרחשת. כל שיח השדה טרמי בארץ, וכל שיח השדה טרמי יצמח, כי לא אם תירשם אלוקים אל הארץ, אדם אין לעבוד את האדמה. אנחנו עדיין מחפשים, אוקיי, אז מתי כן? נכון? עוד לא גילינו, מתי כן?
אז כאילו יש סיפור כללי שהוא פרק ב' ופרק ג', ויש הערת שוליים שזה יצירת האישה.
אני לא יודע אפילו אם זה הערת שוליים, יכול להיות שזה משהו מאוד חשוב.
כי זה מופיע בחוסר הקשר, אבל...
בחוסר הקשר?
כי יש לך את הקטע של מעץ הגן לא תאכל, ואז יש לך את הסיפור עם הנחש, ואז באמצע יש לך את הקטע כאילו הלא קשור של יצירת האישה. עכשיו הוא הכרחי להמשך, אבל הוא לא סיפור ישיר, אז הוא כאילו מן הערת שוליים, מי זאת האישה הזאת שתופיע
בהם? אבל יכול להיות שהוא חלק מאקספוזיציה.
אז אולי אפילו זה לא חלק... יכול להיות שזה לא קשור, יכול להיות שזה לא. פסוק הפי, כן.
שיש לך... סיפור זה על האישה. האישה עם יצדת. ובמקרה, בהתחלה יש דבר על היצדת, כדי שתדע מה זה היצדת הזה שמופיע בסיפור של האישה.
אבל דבר אחד אני יכול לומר...
עד פה מתחילים...
הסיפור של האישה, אנחנו עוד נקשר אותו. לעניין הזה. טוב, יפה. בסדר, אז שיעור הבא, אנחנו נדון. פרק ג', אולי אפילו נסיים, עד מגדל בבל, אתה יודע.
טוב.